יצחק דוד גרוסמן.
מאזיני קורחי היקרים, בפרשת השבוע, פרשת בלק, אנחנו לומדים על כוחו של בלעם הרשע, כפי שמתבטא עליו בלק מלך מואב, כששלח אליו שליחים שיבוא לקלל את עם ישראל. מה הוא אומר שם? כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. במלחמת סיחון נודע לי שיש כוח בפיך לקלל ולברך, שלא היה יכול סיחון לכבוש את העיר חשבון מיד מלך מואב, ושכר את בלעם לקלל אותו, ובכוחו הצליח לכבוש את העיר. נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא נותן כוח כזה לגוי, לבלעם, כוח כזה רוחני שעליו נאמר בתורה, פרשת השבוע, שומרע אמרי אל ויודע דעת עליון, שהגיע למדרגת נבואתו של משה רבנו, כפי שחזל אומרים לנו על הפסוק, ולא קם נביא בישראל כמשה. אומרים חזל, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם, ומנו בלעם. זאת אומרת שבלעם היה לו כוח של נבואה כמו משה רבנו. איך זה ייתכן? מסבירים חזל, הקדוש ברוך הוא נתן כוח לבלעם כדי שאומות העולם לא יגידו, אם היה לנו נביא כמו משה רבנו, גם אנחנו היינו מתנהגים אחרת, מתקרבים לקדוש ברוך הוא, שומעים בקולו. נתן להם הקדוש ברוך הוא נביא כמו משה רבנו, והוא הוריד אותם שאולה, ופרץ גדר של עולם, שבתחילה הגויים היו גדורים בעריות, ובלעם נתן להם מיצה להפקיר את עצמם לפריצות ולהפקרות. מאזינים יקרים, תמותו של בלעם מורה לנו כי תיתכן סתירה בולטת במהותו של האדם. אור וחושך משמשים בערבוביה באותו אדם עצמו. מצד אחד הוא יכול להיות יודע דעת עליון, ומצד שני יכול להיות מופקר בחייו הפרטיים באופן הגרוע ביותר, עד כדי כך שהגמרא במסכת עבודה זרה מתארת את בלעם לפי דבריו של האתון בהתנהגות פרועה ביותר. וזה לא סתירה. אותו דבר אנחנו רואים בקריאת ים סוף. חז"ל אומרים, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי וכל הנשאר הנביאים. ואף על פי כן, נשארה שפחה עם כל הפחיתות, לא שינה אצלה כלום. איך זה ייתכן ניגודים כאלה? ההסבר היא, בלעם והשפחה בקריאת ים סוף, הם קיבלו את הנבואה, את האור העליון הזה במתנה מן השמיים, אבל הם לא עבדו על המידות שלהם. הם רכשו את זה כהשכלה וחוכמה, לא הורידו את זה למעשה יום יום כדי לשנות את הטבע. אומות העולם לא הכירו מעולם בצורך ובכוח המיוחד שיש בתורה ובמצוות להשפיע על נפש האדם, לשפר את המידות, כפי שמובא בפרקי אבות פרק ה', עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, מי הם? תלמידיו של בלעם הרשע. וזה היה בלעם, שאפילו כשהוא שומע שהשם אומר לו, כשהגיעו השליחים לקרוא לו לקלל את עם ישראל. בהתחלה השם אמר לו, לא תלך עמהם. מה אומר בלעם אל שרי בלק? מעין השם לתיתי להלך עמכם. מפרש רשי, הדיוק עמכם. הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא מספיק כבוד בשבילי ללכת איתכם. אני צריך שרים יותר גדולים ממכם. אתם יותר מדי שרים זוטרים בשבילי. זאת אומרת, הוא שומע מה שהוא רוצה לשמוע, מה שהטבע שלו נמשך לגאווה וכבוד. הוא לא שומע שכוונת הקדוש ברוך הוא למנוע מללכת לקלל את עם ישראל, אלא הוא שומע את כבודו שצריך יותר נכבדים מאלה. זה הכוונה, רוח גבוהה ונפש רחבה. הם היו השקפת עולמו, ותורתו זו הרביץ לתלמידיו. כפי שאמרנו, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. זה הלימוד שהוא לימד אותם, את זה הם קיבלו ממנו. אבל על תלמידיו של אברהם אבינו נאמר, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. הוא פירש רשי, מה זה עין טובה? שאין לו קינה על חברו, וחביב עליו כבוד חברו ככבודו. יש לו עין טובה, הוא נהנה שהשני גודל, השני מצליח. רוח נמוכה, כוונה ענב ושפל ברך. מה זה שפל ברך? הכוונה, כפי שהגמרא אומרת בתענית חף, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ועל יהיה קשה כארס. זאת אומרת, אתה צריך שיהיה לך כוח לחוף את עצמך, לוותר מעצמך, לוותר את דעתך מפני רצון אחרים, ולא יהיה קשה כארס שאי אפשר לכופף את קומתו בשום אופן, שלא מוכן לוותר אף פעם. ומה זה נפש שפלה? שמשפיל עצמו בין אנשים ומעורב ביניהם ואינו גס רוח, חי בענווה. אלו תלמידיו של אברהם אבינו, וזה היה משה רבנו, שעליו נאמר, והאיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה. משה רבנו, מה שהוא גדל יותר, נהיה ענב יותר, מכל אדם אשר על פני האדמה. רואים מכאן, שבזמן שרבן של ישראל, משה רבנו, עלה ממדרגה למדרגה, עד שהשם אומר עליו, בכל ביתי נאמנו, היה רבן של אומות העולם בלעם, יורד ושוקע בתאום התאוות והחמדה, הגאווה והכבוד, עד שירד לשפל המדרגה ונעשה בלעם הרשע. מזינים יקרים, הכל תלוי במידות. כשיש לי מידות טובות, ואני לומד תורה, ואני מקיים מצוות, ואני מבין שיש סייגים, ויש גדרים, אז הם נפחים להיות סולם של העלייה, שמעדנת את הנפש, ומעלה אותה עד לדרגת איש אלוקים. אבל בלעם נתגדל על פי החוכמה, קיבל מתנה, אבל בלי תורה ומידות, המידות היו רעות, נעשה רשע. כי אין לחוכמה שום השפעה על יצרו הרע. חז"ל אומרים, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. מה זה תורה או רעה? רק תורה ומידות טובות ויראת שמיים נותנים את הכוח להתגבר על היצר הרע. מספרים על אריסטו, שהיה מגדולי הפילוסופים של העולם, יצא פעם לצייד וירה ברנבת ופצע אותה, ואז לקח סכין וחתך חלק מהארנבת כשעוד הייתה חיה פצועה, ושם את החלק הזה על הגחלים כדי לאכול. שאלו אותו אנשים שראו את זה והזדעזו, אתה אריסטו, החכם הגדול שכולם לומדים את החוכמה שלך? איך מתאים לך התנהגות כזאת? מה ענה להם אריסטו? כעת כשאני בחופש, אני בחופשה, אני בצייד, אני לא אריסטו. כשאני מרצה באוניברסיטה, לובש את הגלימה של הפרופסור, אז אני אריסטו. אבל אצל חכמי ישראל אין דבר כזה, חס וחלילה. אין דבר כזה שיש זמנים שהם לא מתנהגים ביראת השם, בקדושה ובתארה. כי זה כל חייהם, כי הם חיינו ואורך ימינו. מעולם לא ראיתי את מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, ולהיבדל לחיים טובים הצדיקים של היום, מתנהגים אחרת כשיוצאים לחופשה או שלא נמצאים במעמד עם האנשים. הייתי קרוב אליהם. מעולם לא ראיתי שום שינוי בחיי התואר והקדושה שלהם. זכיתי שמרן הרב אוזנר, זכר צדיק לברכה, היה אצלנו במגדל העמק למנוחה. שום שינוי לרגע לא היה לו כשהיה בזמן חופש, נופש, בעבודת השם שלו. הייתי עם הרבי מללוב, זכותו יגן עלינו, בחמי זוהר בעין גדי. דקה אחת לא ראיתי אצלו הפסק בעבודת השם, בדביקות בשם. כל הזמן פיזם לעצמו, לפניו נעבוד בהירה ופחד. כי רק התורה מדריכה את האדם ומחנכו למשול ברוחו ולתאר את ליבו. סיפר לי הגבאי של התושר רבי, זכותו יגן עלינו, שהסתלק השנה מהעולם, היה צדיק יסוד עולם, שפעם בא איזה עסקן מניו יורק, ורצה להוציא חוות דעת מהרבי על המחלוקת שיש שם בעניין העירוב בברוקלין. יש מחלוקת גדולה. ובלי שהרבי ישים לב, שם טייפרקודר כדי להקליט את הרבי. הגבאי רב משה רוטמן שם לב למעשה הזה, לקח את הטייפ. באותו רגע העסקן הזה התרגז על רב משה, תפס אותו בזקנו והוריד לו בכוח רב הזקן עם הבשר. אדם זרם והאיסורים היו חזקים. מי שמכיר את רב משה רוטמן יודע שביד אחד הוא יכול לקופף ולגמור עם האיש השני הזה. אבל אז האדמור מיטוש קם וזעק לגבי, מה הוא צעק לו? מוישלה, אני מתחנן לפניך, תבקש ממנו סליחה. מוישלה, תבקש ממנו סליחה. אתם שומעים מאזינים? הגבי, הוא יבקש סליחה מהאיש הזה שתלש לו חצי זקן. למה? כי יכול להיות שהוא גרם לו להתרגז. זה דוגמה של התגברות על מידות ושליטה עליהם. וזה בא מכוח התורה ויראת שמיים. לכן, מאזינים יקרים, מה למדנו? שכל הרוצה להתעלות ולזכות לנצח אמיתי ולקבל השפעות מלמעלה, צריך להרגיל את עצמו דבר ראשון במידות טובות, ללכת בדרכי אברהם אבינו, עין טובה, רוח נמוכה, נפש מילה, להתרחק מעין רעה שזוהי קינה, להתרחק מנפש רחבה שזה תאווה, להתרחק מרוח גבוהה שזה גאווה, ולהיות מתלמידיו של אברהם אבינו, ולא מתלמידיו של בלעם הרשע. רוח גבוהה הזכרנו. מה זה רוח גבוהה? גאווה, כבוד. תשמעו מאזינים יקרים, דבר מבין. הגמרא במסכת סנהדרין מספרת לנו שהקדוש ברוך הוא תפס לירבעם בנבט ואמר לו, חזור בך, תחזור בתשובה. ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. השם אומר לו, אני ואתה ובן ישי דוד המלך נטייל בגן עדן, אין לנו מושג. זה כוונה כאן לסודות נפלאים, זאת אומרת תקבל אור גדול. אמר לו ירבעם לקדוש ברוך הוא, מי בראש? מי הולך ראשון? אמר לו הקדוש ברוך הוא, בן ישי בראש. בן ישי דוד המלך ילך בראש, אתה אחריו. אמר לו ירבעם, אם כך, אם אני פחות ממנו, הוא יהיה לו יותר כבוד ממני? אני לא רוצה. הרי ירבעם בן נבט איבד את חייו הנצחיים בגלל הרדיפה אחרי הכבוד. אין לך טירוף הדעת גדול מזה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו אומר לך, בוא ונטייל אני ואתה ובן ישי בגן עדן. בהישג ידך אתה הולך לקבל מצב נפלא ביותר שבן אדם בשר ודם יכול להגיע. והוא, בשביל חשבון של כבוד מי בראש, מוטב לו לרדת לבאר שחת, כפי שנשאר ירבעם בן נבט חוטא ומחטיא הרבים, מלראות את עצמו פחות מזולתו. אותו דבר אנחנו רואים אצל המן הרשע, שניסו המלך אחשוורוש מכל השרים מרים אותו. בכל מדינות המלך, 127 מדינות, כולם קוראים ומשתחווים לאמן. כל העולם כולו חולק לו כבוד. ורק אדם אחד בעולם, מרדכי, שיושב בשער המלך, אינו קורא ואינו משתחווה לו. אדם אחד מול כל העולם. מה אומר אמן? בכל זה איננו שווה לי, בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך ואינו קורא ואינו משתחווה לו. מה רואים מכאן? שלתאוות הכבוד אין גבול. כל זמן שחסר לו טיפה בים הכבוד שיש לו, אז כבר כל הכבוד איננו שווה לי. כל העולם משתחווה לך. אבל חסר לי הטיפה הזאת, זה לא משתחווה לי, אז הכל לא שווה לי. וזהו כוונת חז"ל. הקינה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אבל תורה ומצוות ומעשים טובים ומידות טובות מזכים את האדם לנצח, מנקים אותו, מזכחים אותו. כפי שרב חנניה בן הקשי אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כך הרבה להם תורה. מאזינים יקרים, כתוב בפרשת השבוע פסוק שיהודי אומר אותו כל בוקר, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. על הפסוק הזה שאמר אותו בלעם, ככתוב, וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותאי עליו רוח אלוקים. ואז הוא אמר, מה טוב הוא הולך יעקב משכנותיך ישראל. דרשו רבותינו במסכת בבא בתרא, וישא בלעם את עיניו וירא, מה הוא ראה? מה הוא כל כך התפעל שהביא אותו להשפעה רוחנית כזאת, ותאי עליו רוח אלוקים? הוא ראה שאין פתחי אוהלי מכוונים זה מול זה. זאת אומרת, הוא ראה שהם מקפידים ושומרים על הצניות. ולכן הוא אמר, ראויים הללו שתשרי עליהם השכינה. עם ישראל ראוי בגלל הצניות שלו שתשרי עליהם השכינה. מכאן רואים מאזינים יקרים עד כמה גדול מעלת הצניות, שאפילו דבר קל כמו כיוון הפתחים שלא יהיה אחד מול השני בכוחו לפעול אפילו אצל בלעם הרשע, שלא יקלל את עם ישראל אלא יברך אותם בברכה גדולה, ולהפך חס וחלילה. חוסר הצניות גורם לעדר הברכה. כמו שכתוב, ולא ייראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. כשיש חוסר צניעות, הקדוש ברוך הוא שב מאחריך, השכינה שבה מאחריך. וכשאין שכינה חס וחלילה בעם ישראל, יש אפשרות לכל הצרות והסבל. כמו שרש"י מביא על הפסוק בפרשת נוח, ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי. אומר רש"י, כל מקום שאתה מוצא חוסר צניעות והפקרות, אנדרלמוסיה בא לעולם והורגת טובים ורעים, רחמנא ליצלן. מאזינים יקרים, כל כך הרבה אסונות עוברים עלינו כל שבוע, תאונות הדרכים, פיגועים, מחלות. חז"ל מלמדים אותנו, חכמינו, שהדרך להינצל מהאסונות האלה היא להתחזק בצניעות ובקדושה, ובאופן מיוחד בלבוש הצנוע. הכלי יקר בחומש בראשית על הפסוק, ויאמרו אליו המלאכים, אמרו לאברהם אבינו, היי שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל. אז הכלי יקר מסביר מהי שאלת המלאכים, היי שרה אשתך. מה הפירוש של השאלה הזאת? אלא המלאכים רצו להבין באיזה זכות זכתה שרה אמנו, שהיא הייתה הכרה 90 שנה שהיא הולכת להיפגד בבן. הרי הם באים להודיע לו ולה שיהיה להם בן, באיזה זכות? השיב להם אברהם, הנה באוהל, בזכות הצניות שלה היא ראויה שיתקיים בה נס, והתקיים בה הייעוד שהבטיח הקדוש ברוך הוא, ומלאכים ממך יצאו. הגמרא במסכת מגילה י"ג אומרת, בזכות הצניעות שהייתה ברחל אמנו, שמסרה את הסימנים ללאה אחותה, זכתה ויצא ממנה שאול המלך. מאזינים יקרים, יש לי במשפחה, במשפחה של האמא שלי, משפחה שכל הילדים יצאו נפלאים ביותר, תלמידי חכמים, יראי השם. התפעלתי באיזה זכות הם זכו לזה. שמעתי סיפור מהשכן שלהם, שפעם האמא שם הייתה חולה מאוד, היה לה ייסורים נוראים, קיבלה התקפה קשה וזעקה לעזרה, והזמינו אמבולנס, טיפול נמרץ, לקחת אותה לבית החולים. ואז היא אמרה שהיא לא תירד מהמיטה לפני שהשכינה תיכנס בדחיפות. קראו לה שכינה, ואז האישה הזאת אומרת לשכינה, תלבישי לי את הגרביים, כי מעולם לא ירדתי מהמיטה בלי גרביים. הבנתי מאיפה בא הכוח הזה לראות ילדים כאלה. הוא מובא במדרש תנחומא, אמר הפנחס בר חמא, בזמן שהאישה צנועה בביתה, כשם שהמזבח מחפר, כך היא מחפרת על ביתה. שיש צניעות בבית, מחפרים על הבית, יש שלום ויש שמחה וקדושה בבית. וכתב רבינו יונה באיגרת התשובה סימן נחת, זה הלשון שלו, וצריכה האישה להיות צנועה ונזרת שלא לגרום שיסתכלו בה בני אדם, כי על ידי זה היא מחטיאה אותם, וחס וחלילה מקבלת את הפך הברכה על כל אחד ואחד מהם שנכשל בה. מספרים על הרב וולף, זכר צדיק לברכה, מנהל סמינר בבני ברק, נכנס פעם לחזון איש ושאל את החזון איש בלשון הזה, רבינו, חסר לנו לתלמידות כלי מלחמה. תמה החזון איש, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו, ושאל, מדוע דרושים לבנות ישראל כלי מלחמה? השיב לו הרב וולף, רוח תומה והפקרות נושבת בזמננו. איך התמודדו בנות ישראל הצעירות עם רוח התומה וההפקרות כזאת? לבנים, לגברים, נתן הקדוש ברוך הוא את מצוות לימוד התורה, שעליה אומרים חז"ל במסכת קידושין למד, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת אבלין. זאת אומרת שלימוד התורה שומרת על המילים בה מפני יצר הרע. אבל מה תעשינה הבנות שאין עליהם חיוב של לימוד התורה? באיזה כלי הם התגברו על היצר הרע? השיב לו החזון איש, זכותו יגן עלינו, מה שהגברים בני הישיבות משיגים מקדושת לימוד התורה, אנשים תסגנה בלבושן הצנוע. אשלה הקדוש כותב, בשעה שתלמידי חכמים לומדים תורה יומם ולילה, וברוב עמלם לפעמים נרדמים, וריר שינה נוטף מפיהם. לוקח הקדוש ברוך הוא את אותו ריר, שם אותו בבית גנזיו, וממנו ייקח הקדוש ברוך הוא להחיות את המתים בזמן תחיית המתים. וזהו תל התחייה שתחיה את המתים. אמר על זה רבי יעקב גלינסקי, זכר צדיק לברכה, שלומדים מדברי החזון איש שאמרנו קודם, שאנשים הם על ידי הצניעות שלהם, על ידי תל התחייה שלהם, מעגלי הזיעה שהם הולכים, מהלבוש הצנוע, הם יזכו בזכות זה לקום בתחיית המתים. מאזינים יקרים, למדנו במסכת יומה שבזכות צניעותה של האישה היא זוכה להעמיד דורות ישרים ומבורכים, בנים תלמידי חכמים וצדיקים, כפי שסיפרתי לכם קודם. אבל הגמרא מביאה סיפור על קמחית. האישה קמחית היה לה שבעה בנים, וכולם שימשו בכהונה גדולה. אמרו לה החכמים, באיזה זכות זכית לראות את כל בנייך משמשים בכהונה גדולה? מה היא ענתה להם רבותיי יקיריי? אמרה להם לחכמים, מימי לא ראו קורות ביתי את שערי ראשי. הייתה נוהגת להקפיד תמיד שהשערות שלה לא ייראו. זה הביא אותה לזכות שכל הבנים שלה יצאו תלמידי חכמים. מוריי ורבותיי, לא רק אנשים צריכים להקפיד על הצניעות, גם על הגברים מוטלת אותו חובה לחיות ולהתנהג בצניעות בכל המובנים, ולזכור שיביתי השם לנגדי תמיד. וכך כותב הרמ"א בסעיף א' בשולחן ערוך אור החיים, זה לשונו, שיביתי השם לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים. כי אין ישיבת האדם ותנועתיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועתיו ועסקיו לפני מלך גדול. ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו, כדיבורו במושב המלך. כל שכן כשישים אדם אל ליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא, אשר מלוא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, כפי שנאמר, אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם, השם נשבע שאני רואה אותו בכל מקום. כשאדם יזכור את זה, ייתן את זה ליבו, מיד יגיע אליו העירה והכנעה בפחד השם יתברך, יתבייש ממנו תמיד. זה הכוונה שיביתי השם לנגדי תמיד. זכיתי להיות קרוב לרבי מיללו, בזכותו יגן עלינו. הרבי סבל מאוד במחלת האור, כפי שאמרתי קודם. כשהיה חולה מאוד, כבר היה משותק, שכב בשיקון A בבני ברק, הוא קרא לשלושה אנשים וביקש להגיד לפניהם משהו, ושהם יגידו לו, מותר לך, מותר לך. שהם יתירו לו את הנדר. ומה הוא סיפר לאחד מהם? הוא אמר, אתה יודע שאני הרבה שנים מצירותי סובל על מחלת האור. קיבלתי על עצמי בנדר שאני אף פעם לא יתגרד. כי איך אפשר להתגרד כשאתה נמצא לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? אבל עכשיו שהוא משותק ורק יד אחד עובדת, והלחות בבני ברק היא נוראה בקיץ, וכנראה זה הפריע לו מאוד, הוא פחד שבלי כוונה הוא יתגרד עם היד החלשה הזאת, על זה הוא ביקש התרת נדרים. רבותיי יקיריי, מבין איך יצור אנוש יכול להגיע לדרגה גבוהה כזאת של שיביתי השם לנגדי תמיד. זכיתי לישון מבחרותי בביתו של הרב החסיד הנודע רבי ישוע אשלרטובסקי, זכר צדיק לברכה, שהוא היה סקן חסידי קרלין. הוא היה אלמן 40 שנה, ואז כשהדשנתי אצלו הוא היה בגיל למעלה מ-80. כשהיה פושט את הגרביים והרגליים בלילה, היה מתכסה בשמיכה ומכניס את היד מתחת לשמיכה כדי להוריד את הגרביים, וכל זה שקורות ביתו לא יראו את רגליו הערומות. פחד פחדים, יהודי בן 80 ויותר מרגיש שצריך לכבד את הקדוש ברוך הוא וצריך להתלבש ולהתפשט בצורה צנועה וקדושה. וכך מאזינים יקרים, שמתנהגים בצניעות, אין שום כללה יכולה לחול עליך, רק ברכות. כפי שרש"י אומר על הפסוק שהתחלנו בו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ראה את הצניעות שלהם, ותהי עליו רוח אלוקים, אפילו על בלעם עלה רוח אלוקים שלא יכול לקלל אותם, רק לברך. וזהו הפירוש שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. שבת שלום.